الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי, כ"ה במרחשוון תשפ"א, מסכת עירובין, דף צדי ה'. אם מסכת עירובין מכילה בתוכה קופי דפים, חשבון קצר ופשוט יגלה שבעוד 10 ימים ו10 דפים, בעזרת השם ובישועתו, נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח את מסכת עירובין על קופי דפיה. זה יקרה בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון ו' בכסלף תשפ"א. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. היולדת חווה לאה בת אסתר, ירחמיאל בן חווה, חיה שרה בת רחל לאה, חיים בנימין מורדכי בן עידה, גרשון בן שרה, חיה פנינה רחל בת נעמי, גיטה בת רוחמה, חנה בת אסתר, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגי, ויביאן יוכבת בת אסתר, ומוישה בן איטל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. היום הזה בסייעתא דשמיא הגדולה חותמים את הפרק התשיעי, הפרק לפני האחרון של מסכת עירובין, ומתחילים ללמוד את הפרק האחרון והחותם את מסכת עירובין בעזרת השם ובישועתו. כדי לזכות באוצר הזה, שמים אנו את פעמנו מיד אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיני והביט על נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה מצווה רשי"ט, שלא לקחת שיבולים הנופלים בשעת הקציר, עיין שורשה במצווה רשט"ז שלמדנו לאל אודות הנחת פאה בשדה. זוהי כאמור המצווה ה-219 מתוך 613 המצוות שבתורה שבכתב. וכעת על הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי בתורה שבעל פה. פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף צדי ד' במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, חצר שנפרצה לרשות הרבים, האם נחשבת כרשות הרבים או ככרמלית? והתשובה, לרב לזר נחשבת כרשות הרבים, ודווקא מקום המחיצה שאותו בררו להם בני רשות הרבים לדרך, ולחכמים ככרמלית. שאלה שנייה, מה הדין בצדי רשות הרבים כשאין אבנים המפרידות בין רשות הרבים לצדדים? והתשובה, לפי האופן בגמרא שבזה נחלקו רב לזר וחכמים, אז לחכמים גם בזה הוא כרמלית, ולרב לזר כרשות הרבים. שאלה שלישית, מבוי שניטלו קורותיו או לחייו, האם מותר באותה השבת? והתשובה, לרבי יהודה מותר, לרבי יוסי אסור. שאלה רביעית, לרב, באיזה אופן מדובר במשנה בחצר שנפרצה מבית רוחות, ומדוע אסור בזה על כל פנים לשבתות האחרות? והתשובה, כשנפרצה בקרן זווית שאין דרך לעשות שם פתח. שאלה חמישית, בית שנפרץ מבית רוחות, לרב, באיזה אופן מדובר? והתשובה, כשנפרץ הבית בקרן זווית שאין דרך לעשות שם פתח, ומדובר כשהתקרה באלכסון שאין אומרים בה פי תקרה יורד וסותם. והשאלה האחרונה על דף צדי ד', היכן מודה שמואל שאומרים פי תקרה יורד וסותם? לרשי בג' צדדים בלבד ולא בד' צדדים, ולתוספות רק שיש ג' מחיצות שלימות ומקצת מהמחיצה הרביעית, אז מפעילים את הכלל של פי תקרה יורד כדי להשלימה. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף צדי ד' במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה לי קר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע כ"ה בכסלב תשפ"א. קר בתורף עניין הוא תלמוד תורתנו בדף צדי ה' במסכת העירובין מרחק 10 ימים ו10 דפים מסיום המסכת כולה, בעזרת השם ובישועתו. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צד ידל את עמוד ב', בשורה השנייה של העמוד, בנקודותיים ומן המילים, וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. למדנו במשנה ליל בדף צד ידל את עמוד א', חצר שנפרצה בשבת לרשות הרבים משתי רוחותיה משני צדדים, וכן בית שנפרץ בשבת משתי רוחותיו, וכן מבוי שנתלו בשבת קורותיו או לחייו מותרים הם בטלטול באותה שבת, מאחר ואותרו במקצתה, ואסורים לעתיד לבוא לשבת הבאה עד שיתקנום, אילו הם דברי רבי יהודה. ורבי יוסי בהמשך חולק עליו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו. מבארת הגמרא מדוע נקטה המשנה דווקא באופן שנפרץ הבית משתי רוחותיו. מקשה הגמרא מה ישנה, מדוע שונה הדבר, שאם נפרץ הבית רק מרוח אחת מצד אחד, מותר לטלטל בו, משום דאמרינן פי תקרא יורד וסותם, כלומר שדנים את קצה הגג, כאילו יורד וסותם את המחיצה שנפרצה. אם כן, מטעם זה, כשנפרץ הבית משתי רוחות נמי לימה, גם כן יש לומר פי תקרא יורד וסותם את שתי המחיצות שנפרצו. ולעניין בית, אין הגמרא מבררת אם הפרצה רחבה יותר מ-10 אמות או לא, כמו ל-A, לעניין חצר, שכן שם טעם היתר משום פתח, והיתר זה אינו מועיל, אלא עד רוחב של 10 אמות, אבל כאן רוצה הגמרא להתיר, מדין פי תקרא יורד וסותם, והיתר זה מועיל גם בפרצה שהיא רחבה יותר מ-10 אמות. כך תוספות בדף צדידה לתמוד א' בדיבור המתחיל מאי. ונסביר מה הכוונה פי תקרא יורד וסותם. מחלוקת ראשונים בגדר דין פי תקרא יורד וסותם. דעת רשי במסכת סוכה בדף י' תמוד א' שדין זה נכלל בהלכה למשה מסיני של גוד אחית מחיצתה, כלומר פי תקרא נחשב כמחיצה. אבל תוספות בסוגייתנו לעיל בדף צדידה לתמוד א' דיבור המתחיל בשתי. פי תקרא מתיר משום שהוא דומה לפתח ולא משום מחיצה, וממילא הוא לא שייך להלכה של גוד אחית שנאמרה במחיצה. ומסביר הקהילות יעקב שיש חילוק למעשה בין השיטות. לעניין מקום שאומרים בו דין פי תקרא, ועוברים שם גדאים לדעת רשי שפי תקרא מועיל משום מחיצה, אז מבטלים הגדאים את שם המחיצה. אבל לדעת תוספות שפי תקרא זה משום פתח, אין חיסרון במה שעוברים שם גדאים. שהרי אדרה בעיקרו של פתח הוא כדי שיהיה ניתן לעבור דרכו. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא ששאלה, מדוע שונה הדבר שאם נפרץ הבית רק מרוח אחד מצד אחד מותר לטלטל בו, כי אומרים פי תקרא יורד וסותם. מטעם זה, כשנפרץ הבית משתי רוחות, גם כן אומר פי תקרא יורד וסותם את המחיצות שנפרצו. תרץ את הגמרא אמרי דבי רב משמי דרב, אמרו בני ישיבתו של רב בשם רב, כגון שנפרץ הבית משתי רוחותיו בקרן זווית, וקירויו של הבית עומד באלכסון, דלק עליהם אמר שבאופן כזה אי אפשר לומר פי תקרא יורד וסותם. כלומר, המשנה עוסקת בתקרה משופעת, תקרה עם שיפוע, ובה לא אומרים את הכלל של פי תקרא יורד וסותם, ומעטה נידון הבית כמו חצר, שאם נפרץ ב-10 אמות מרוח אחד, או אפילו משתי רוחות זו כנגד זו, מותר היה לטלטל בו לפי שהפרצות נידונים כפתחים. אבל מאחר והמשנה עוסקת בבית שנפרץ בקרן זווית, דהיינו שיש בו שתי פרצות בשתי רוחות הסמוכות זו לזו, אי אפשר להתיר הפרצות מדין פתח לפי שאין דרך לעשות פתח בקרן זווית, ולכן נאסר הבית בטלטול בשבתות הבאות. אז רשי מפרש שקירויו באלכסון, היינו שהגג משופע ואין לו פה. ובפסקי הריד כתב שגג משופע יורד באלכסון חוץ לכותלי הבית, ועל כן אין לומר בו פי תקרא יורד וסותם. ואילו תוספות בדיבור המתחיל בקירויו באלכסון מפרשים שהכוונה היא שנפרצה גם התקרה באותה קרן זווית שנפרצו המחיצות, ועתה אין התקרה מסתיימת בקו ישר אלא באלכסון. ובאופן כזה אין אומרים פי תקרא יורד וסותם, ובטעם הדבר שלא אומרים בזה פי תקרא יורד וסותם, כותב הראש שיסוד דין פי תקרא הוא שדנים את הפרצה כפתח, ולפיכך אינו פוסל את המחיצה. ומאחר ונתבהר בדברי הגמרא שאין דרך לעשות פתח בקרן זווית, ממילא אי אפשר לומר שם גם פי תקרא יורד וסותם. ואילו תוספות רבינו פרץ מבאר את העניין באופן אחר. דין פי תקרא יורד וסותם נאמר רק בתקרה שיש בו עובי התפח, והרגילות היא שרק בסוף התקרה יש עובי תפח, ולפיכך אפשר לומר שם פי תקרא. אבל באמצע התקרה אין עובי תפח, ולכן לא אומרים שם את הדין הזה. ואילו הרעבד מפרש שמדובר באופן שהקירוי עומד בשלימותו והמחיצות שתחתיו נפרצו בקרן זווית, ונמצא שהקירוי אינו עומד עכשיו מעל המחיצות, ולפיכך אי אפשר לומר בזה פי תקרא יורד וסותם, שכן אין אומרים דין זה אלא במקום שיש קטלים מן הצדדים. מביאה הגמרא דעה נוספת בביאור האופן שבו עוסקת משנתנו לגבי חצר ובית שנפרצו. ושמואל אמר הרישה של המשנה, חצר שנפרצה משתי רוחותיה עוסקת אפילו בפרצה שהיא רחבה יתר מ-10 אמות. כלומר, לשיטת שמואל עוסקת המשנה בין בפרצה שהיא רחבה יותר מ-10 אמות ובין בפרצה שאינה רחבה מ-10 אמות. תוספות רבינו פרץ מוסיף, אף כשהפרצה רחבה יותר מ-10 אמות, מתיר רב יהודה לטלטל בחצר הזו באותה השבת, לפי שאינה רשות הרבים גמורה. מקשה הגמרא, יחי, אם כן, אפילו אם נפרצה החצר רק מרוח אחת נעמי, גם כן יש לאסור לטלטל בה. שכן פרצה שהיא רחבה יותר מ-10 אמות אינה נידונת כפתח, ומדוע הוצרכה המשנה לומר שנפרצה חצר משני צדדים? תרץ את הגמרא, אכן לא הוצרכה המשנה לומר כן משום חצר, שהרי אף כשנפרצה מצד אחד היא נאסרת, אלא שנקטה המשנה זאת משום בית שאינו נאסר, אלא באופן שנפרץ משני צדדים. כאילו נפרץ הבית רק מרוח אחת, הרי זה נידון כסתום משום פי תקרא יורד וסותם. ואילו רב חולק בזה, לפי שאין מסתבר לומר שנקטה המשנה חצר שנפרצה משני צדדים רק משום הבית. או שהוא סובר רב, שאילו הייתה פרצה רחבה מ-10 אמות, לא היה רב יהודה מתיר לטלטל בחצר אפילו באותה שבת. כך תוספות בדיבור המתחיל, ושמואל אמר. שווה הגמרא ומקשה, ובית גופי תיקשי, לגבי בית עצמו יש להקשות, מה ישנה, מדוע שונה הדבר שאם נפרץ הבית רק מרוח אחת מותר לטלטל בו, זה משום. דאמרינן פי תקרא יורד וסותם, אם כן מטעם זה אף כשנפרץ הבית משתי רוחות, נמי נעימה גם כן יש להתיר משום פי תקרא יורד וסותם. וטוב, עוד יש להקשות, מאיתלה לשמואל, וכי שמואל סובר את הדין של פי תקרא יורד וסותם. והאיתמר הרי נאמרה מחלוקת המוראים לגבי אכסדרה, תקרא העומדת על גבי העמודים שבבקעה, שאין לה מחיצות כלל. מה דינה לגבי טלטול בשבת? רב אמר מותר לטלטל בכולה, לפי שאומרים בפי תקרא יורד וסותם, וממילה היא נידונת כמוקפת מחיצות מכל צדדיה, והיא נחשבת לרשות היחיד. ושמואל אמר, אין מטלטלין בה, אלא בתוך 400 בלבד, לפי שאין אומרים בפי תקרא. ועל כן אינה נידונת כרשות היחיד, אלא ככרמלית. מבואר מדברי שמואל, שהוא אינו סובר את הדין של פי תקרא יורד וסותם. ואם כן קשה לשיטתו, מדוע נקטה המשנה בית שנפרץ משתי רוחותיו? הרי אף אם לא נפרץ אלא מצד אחד, נאסר לטלטל בו, מאחר והוא מעמיד את המשנה בפרצה שהיא רחבה יותר מ-10 אמות שאינה נידונת כפתח. מתרץ את הגמרא, הלא קשי, הקושייה זו השנייה היא אינה קשה, לפי שלא חולק שמואל על דין פי תקרא לגמרי, אלא כי ליטלי, מתי לא סובר שמואל דין פי תקרא יורד וסותם? רק באופן שצריך לעשות 4 מחיצות על ידי דין פי תקרא, כמו לגבי האכסדרה הזו בבקעה, שאין לה מחיצות כלל, רק 4 עמודים. אבל באופן שצריך לעשות רק 3 מחיצות על ידי דין פי תקרא יורד וסותם, ובדופן הרביעית יש מחיצה כהלכתה, איתלי, סובר כן שמואל את הדין של פי תקרא יורד וסותם, ומודה שאומרים פי תקרא יורד וסותם כדי להשלים את שאר 3 המחיצות. שווה הגמרא ומקשה, אמנם נתיישבה הקושייה השנייה שאכן שמואל סובר את דין פי תקרא יורד וסותם, אבל מכל מקום קשי, עדיין קשה הקושייה הראשונה, שמאחר ובית שנפרץ מרוח אחת, אומרים בו את דין פי תקרא יורד וסותם כדי להתירו, אם כן גם אם הבית נפרץ משתי רוחותיו, יש להתירו מן הטעם הזה. ואי אפשר לומר ששמואל יעמיד את המשנה בתקרה עומדת באלכסון כשיטת רב, ומשום כך אין אומרים בפי תקרא יורד וסותם, שאם כן היה צריך לאסור את הטלטול גם באופן שנפרץ הבית רק מצד אחד, שהרי שמואל מעמיד את המשנה בפרצה שהיא רחבה יותר מ-10 אמות, שאי אפשר להכשירה מדין פתח. תרץ את הגמרא, כדי אמרי בי רב משמי די רב, כשם שתלמידי רב אמרו משמו של רב שדברי המשנה, בית שנפרץ משתי רוחותיו יש להעמיד כגון שנפרץ הבית בקרן זווית. וכמו כן הם אמרו לעניין קירויו של הבית, שאף על גב שבמשנה לא מפורש דבר בעניינו של הבית, מכל מקום צריך להעמיד שהוא אינו עשוי כסתם תקרות אלא באלכסון. ולפיכך אין אומרים בדין פי תקרא יורד וסותם. החנמי, גם כאן בשיטת שמואל יש להעמיד כגון שנפרץ הבית בקרן זווית. כלומר, כשם שרב העמיד את המשנה באוקימתה, למרות שלא משמע כך מפשטות דברי המשנה, כך יש להעמיד באופן מסוים את המשנה גם לשיטת שמואל, וכן שנפרץ קירויו של הבית בארבעה, ברוחב של 4 תפחים. כלומר, מדובר באופן שנפרצו כותלי הבית בקרן זווית משני צדדים, 500 מכאן ו500 מכאן, ותקרת הבית נפרצה אף היא לאורך פרצת הקטלים, ברוחב של 4 תפחים. ונמצא שכדי לסתום את הפרצה צריך לומר דין פי תקרא יורד וסותם בארבעה מקומות. כגון שנפרצו הקטלים בקרן זווית צפונית מזרחית, 500 בצד מזרח ומעט יותר מ500 בצד צפון, ובצירוף שניהם הפרצה רחבה יותר מ10 אמות ואינה נידונת כפתח. וכן נפרצה התקרה שעליהם לכל אורך פרצת הקטלים ברוחב 4 תפחים, כי בפחות מן השיעור הזה אין צריך לומר פי תקרה יורד וסותם כדי לסתום את פרצת הרוחב שבכל צד, אלא די לסתום פרצת האורך של 500 שבכל צד. ונמצא עכשיו שכדי לסתום את הפרצות על ידי פי תקרא יורד וסותם, צריך לעשות 4 מחיצות. האחת מחיצה ברוחב 4 טפחים היוצאת מחצי המחיצה שנותרה בצד מזרח לכיוון מערב. השנייה מחיצה ברוחב 500 פחות 4 טפחים המתחילה מסוף המחיצה הקודמת לכיוון צפון. השלישית מחיצה ברוחב מעט יותר מ500 פחות 4 טפחים המתחילה מסוף המחיצה הקודמת לכיוון מערב, המחיצה הרביעית, מחיצה ברוחב ארבעה טפחים המתחילה מסיום המחיצה הקודמת לכיוון צפון, עד לחצי המחיצה שנותרה בצד צפון. וכיוון שלשיטת שמואל אין אומרים פי תקרא אלא בשלושה מקומות, לפיכך נאסר לטלטל בבית הזה. וכל זה באופן שנפרץ הבית משני צדדים, אבל אם נפרץ רק מצד אחד, ניתן להכשיר הפרצה על ידי מחיצת פי תקרא, אפילו אם נפריצה התקרה ברוחב ארבעה טפחים לכל אורך הכותל, שהוא ארוך יותר מ-10 אמות, שכן, אין צריך לעשות כאן אלא שלוש מחיצות של פי תקרה, שתיים קצרות ברוחב ארבעה טפחים ואחת ארוכה לכל אורך הכותל. ובשלוש מחיצות מודה שמואל שאומרים פי תקרה יורד וסותם. עכשיו מבארת הגמרא בשיטת רב ושמואל מדוע אינם סוברים זה כדעת זה. שמואל לא אמר כרב שהמשנה עוסקת בבית, בעל תקרה משופעת ומטעם זה אין אומרים בפי תקרה. משום דאלכסון לא קטני, אין מפורש במשנה שהייתה תקרת הבית עשויה באלכסון, ולפיכך מסתבר לומר שהיא עוסקת בבית בעל תקרה ישרה כפי שהיו סתם בתים שבזמנם. ולמרות ששמואל מעמיד את המשנה גם כן באוקימתה בצורה מיוחדת שנפרץ הקירוי ברוחב ארבעה טפחים, מכל מקום יש לומר שזה נכלל בדברי המשנה בית שנפרץ, דהיינו שנפרצו הקטלים והתקרה עמהם. ורב לא אמר כשמואל שהמשנה עוסקת בבית שקירויו בארבעה, דהיינו שיש לו ארבע פיות שצריך לסותמם, לפי שרב סובר שאף אם נאמר כן, מכל מקום ניתן לומר בכל ארבעת הפיות פי תקרה יורד וסותם. דאבי עלי שערי בית זהו כמו כל אכסדרה עומדת בביקה שאינה מוקפת מחיצות כלל, רק עומדת על ארבע עמודים ויש לה ארבעה צדדים שצריך לסותמם, ואף על פי כן אומרים בכולם פי תקרה יורד וסותם. ורב לטעמי ורב סובר בזה לשיטתו, דאמר אכסדרה מותר לטלטל בכולה. דהיינו תקרה שעומדת על ארבע עמודים שנמצאת בביקה ואין לה כתלים כלל, אומרים שניתן לטלטל תחת תקרת האכסדרה כדין רשות היחיד, מאחר ואומרים פי תקרה יורד וסותם בכל ארבעת המחיצות. מביאה הגמרא את מחלוקת רב ושמואל בדין אכסדרה בביקה ומבארת את סברותיהם. דאיתמר, נאמרה מחלוקת בבית המדרש לגבי אכסדרה העומדת בביקה ואינה מוקפת מחיצות כלל. רב אמר מותר לטלטל בכולה ושמואל אמר אין מטלטלים בה אלא בארבע אמות. מבארת הגמרא רב אמר מותר לטלטל בכולה מאחר והוא סובר דאמרינן פי תקרה יורד וסותם אפילו בארבע מחיצות. ושמואל אמר אין מטלטלים בה אלא בארבע אמות, לפי שלדעתו לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם בארבע מחיצות. מביאה הגמרא מחלוקת באיזה אופן חולקים רב ושמואל באכסדרה. יש אומרים בפרצה שרוחבה עד 10 אמות כולה אלמה לא פליגי, לא חולקים רב ושמואל אלא הכל מודים, שאומרים בזה פי תקרה יורד וסותם אפילו בארבע מחיצות. ורשי כותב שטעם הדבר שלא חולקים רב ושמואל בפרצה של 10 אמות, לפי שאף בלא סתימת פי תקרה דנים אנו פרצה זו כפתח. ומשמע מדבריו שאין צריך כלל לומר בזה דין פי תקרה. אבל תוספות בדיבור המתחיל ב-10 מפרשים שמדובר שנפרץ הכותל במלואו, שבאופן כזה אין דנים פרצה כפתח אף כשאינה רחבה יותר מ-10 אמות. ולכן צריך כאן לדין של פי תקרה יורד וסותם. כי פליגי באיזה אופן החלקו רב ושמואל בפרצה שרוחבה יותר מ-10 אמות. שכיוון שהיא רחבה יותר מ-10 אמות אי אפשר לחשיבה כפתח. שלדעת רב אומרים בדין פי תקרה ואילו לשמואל אין אומרים. ואיכא דאמרי, יש אומרים בפרצה שרוחבה יתר מ-10 אמות כולה אלמא לא פליגי, לא חולקים רב ושמואל אלא הכל מודים שאין אומרים בפי תקרה יורד וסותם. כי פליגי, מתי נחלקו בפרצה שרוחבה 10 אמות? שלדברי רב אומרים בפי תקרה, את דין פי תקרה יורד וסותם, ואילו לשמואל אין אומרים ולפיכך אסור לטלטל שם. ראינו באופן שנפרץ הכותל במלואו, שאם עדיין נותר ממנו מעט, ואינו בקרן זווית, הרי זה פתח ומותר לטלטל שם. ומעתה יש ללמוד שגם בפרצה יותר מ-10 אמות, שמודה ברף שלא אומרים בפי תקרה יורד וסותם, מדובר באופן כזה שלא נותר כלום מהכותל. ונמצא שרק כאשר יש טרטל לגרעותה, מודה רף שלא אומרים פי תקרה יורד וסותם. א', שהפרצה רחבה יותר מ-10 אמות, ב', שלא נותר כלום מן הכותל. מביאה הגמרא דינים שאמרו רב יהודה ורבא בר אבוה, ומבררת אם ניתן להעמידם גם כדעת שמואל. אומרת הגמרא, והא ודין זה דאמר רב יהודה, קורה שהיא רחבה ארבעה טפחים, הרי זה מתיר את הטלטול בחורבה. כלומר, חורבה שנפרצה לרשות הרבים ונאסרה בטלטול, אם יש בתוכה קורה ברוחב ארבעה טפחים העומדת על יתידות, מותר לטלטל תחת הקורה לפי שדנים את ארבעה צדדי הקורה כאילו יורדים למטה וסותמים. ונמצא שהמקום שתחת הקורה מוקף מחיצות. וטעם הדבר שצריך שיהיה רוחב הקורה ארבעה טפחים כדי שיהיה בין המחיצות שנוצרו על ידי פי תקרה חלל של ארבעה טפחים, שכן מחיצה עשויה לחלל שאין בו ארבעה טפחים, אין עליה שם מחיצה. וכן דין זה שאמר רב נחמן בשם הרבה ברבוע, קורה ברוחב ארבעה טפחים שמצויה מעל המים, הרי זה מתיר את הטלטול במים, שכן אנו אומרים בקורה הזו פי תקרה יורד וסוטה מארבע ארוחות, ורואים את המים שתחתיה כאילו הם מוקפים מחיצות מכל צד ודינם כרשות היחיד ומותר למלא משם מים, ורשי לעיל בדף פיוו עמוד ב' פירש שמדובר בקורה המונחת באמצע בור שבין שתי חצרות, כגון בור העומד בין שתי חצרות, חציו בחצר האחת וחציו בחצר השנייה, ולא ירבו החצרות זו עם זו, ואוסרים הם זה על זה לדלות מים מן הבור. אבל אם מונחת שם קורה ברוחב ארבעה טפחים מעל הבור באמצעו, רשאים שניהם לשאוב מים מן הבור, שכן דנים את צדדי הקורה, כאילו הם יורדים ועושים מחיצות בתוך הבור. מני, כשיטת מי, אמרו האמוראים הללו את דיניהם, האם כרב או כשמואל? מבארת הגמרא לאח לישנא דאמרת, לפי הדעה הסוברת שבפרצה שהיא ברוחב 10 אמות לא פליגי, לא נחלקו רב ושמואל, אלא הכל מודים, שאומרים בפי תקרא יורד וסותם, אפילו מארבעה צדדים, ניתן להעמיד את דברי רב יהודה ורבא בר אבוה בקורה שאורכה 10 אמות, ובאופן כזה יהיו דבריהם כדברי הכל, בין כשיטת רב ובין כשיטת שמואל. אבל לאח לישנא דאמרת, לפי הדעה הסוברת שרב ושמואל בפרצה שרוחבה 10 אמות פליגי, בזה נחלקו, כלומר שלדברי שמואל לעולם אין אומרים פי תקרא בארבעה צדדים, אם כן בהכרח שדברי רב יהודה ורבא בר אבוה הסוברים שאומרים פי תקרא יורד וסוטה מארבעה צדדי הקורה, אז הם כשיטת רב בלבד ולא כשמואל. מבררת הגמרא האם אביי ורבא נחלקו במחלוקתם של רב ושמואל. לאימא, האם יש לומר שאביי ורבא בפלוקתא במחלוקת רב ושמואל כמפלגי, בזה נחלקו. דאיתמר, שכך נאמרה הלכה בבית המדרש, אדם שסיכך שהניח סכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין, עמודים קבועים במחיצותיה, ויש פחות משלושה טפחים בין עמוד לעמוד. ולעיל בדף צדיק ג' עמוד א' פירש רשי באופן אחר, שיש לסוכה הזו שתי דפנות לאורכה, כמין מבוי מפולש, ובדופן השלישית והרביעית קבועים עמודים בקרני הזוויות. כותב תוספות רבינו פרץ שמסוגיית הגמרא לעיל נראה שהפירוש הוא כדברי רשי שם, ולא כמו שפירש כאן. אבל תוספות הראש כותב שבסוגיית הגמרא במסכת סוכה בדף יוטט עמוד א' משמע, כמו שפירש רשי כאן. אז אם כן, אם סיכך אדם על גבי אכסדרה שיש לה פצימין, הרי זו קשירה, שמאחר ואין אוויר שלושה טפחים בין עמוד לעמוד, דנים את הרווח שבין העמודים כסתום מדין לבוד, ונמצא שסוכה זו יש לה מחיצות מכל צדדיה. אבל אם אין לה פצימין, אם אין לה עמודים, נחלקו המוראים בדינה. אביי אמר קשירה ורבא אמר פסולה, ומבארת הגמרא את סברות מחלוקתם. אביי אמר סוכה זו קשירה היא, משום שהוא סובר דאמרינן פי תקרא יורד וסותם, כלומר, דנים את הקורות העליונות של האכסדרה, כאילו יורדות למטה, ונמצא שיש כאן מחיצות מכל הצדדים. ורבא אמר סוכה זו פסולה היא, לפי שהוא סובר, לא אמרינן פי תקרא יורד וסותם, ונמצא שסוכה זו אין לה מחיצות. מעתה מבררת הגמרא, לימה, אם יש לומר שהבאי סובר כרב, שאומרים פי תקרא יורד וסותם אפילו בארבעה צדדים, ואילו רבא סובר כשמואל, שאין אומרים פי תקרא יורד וסותם בארבעה צדדים. מבארת הגמרא ליבא דשמואל כל העלמא לא פליגי, בשיטת שמואל אכן לא נחלקו אביי ורבא אלא הכל מודים, שהוא פוסל סיכוך המונח על גבי אכסדרה שאין לה פצימין, מאחר והוא סובר שאין אומרים דין פי תקרא יורד וסותם בארבע רוחות, ולפיכך בהכרח שאביי סובר כרב ולא כשמואל. והדברים קל וחומר, אם לעניין שבת סובר שמואל שאין אומרים פי תקרא באכסדרה, אף שהקורות העליונות שלה נעשו לצורך האכסדרה, שעל ידן נעשות המחיצות של פי תקרא, כל שכן שאין אומרים דין זה לגבי סוכה, שהרי קורות האכסדרה לא נעשו לשם מצוות סוכה. כי פליגי, אמנם באיזה אופן החליקו אביי ורבא, אליבא דרב בשיטת רב. כלומר, אין הכרח שרב הסובר כשמואל ולא כרב, כפי שסברה הגמרא מתחילה, אלא יכולו לפרש את דבריו גם לשיטת רב, לפי שיש לחלק בין שבת לסוכה. אביי מכשיר סיכוך שעל גבי אכסדרה, כשיטת רב שמתיר לטלטל באכסדרה בביקה משום פי תקרא יורד וסותם, ואילו רב הסובר, עד כאן לא כאמר רב אטם, שלא אמר רב שם לגבי אכסדרה בביקה להתיר לטלטל בה בשבת מדין פי תקרא, אלא משום דהני מחיצות שהילו הקורות העליונות של האכסדרה של ידם נעשות המחיצות של פי התקרא, לאכסדרה אבידי, לצורך האכסדרה נעשו, ולפיכך הן חשובות ונחשבות כמחיצות גמורות להתיר טלטול בשבת. אבל אחר כאן לעניין סוכה דהני מחיצות לב לסוכה אבידי, לא, הילו הקורות העליונות של האכסדרה לא נעשו לשם מצוות סוכה, אז לא יקל רב לומר בה, פי תקרא יורד וסותם, ואם כן, אין לה דפנות ופסולה היא. ואף שאין צריך לעשות את המחיצות לשם מצוות סוכה, אלא את הסיכוך בלבד צריך לעשות לשם מצוות סוכה, מכל מקום אין מקילים כל כך להחשיב את פי התקרא כמחיצה ממש, אלא באופן שהונחה תקרא לשם מצוות סוכה. וכותב המאירי שטעם הדבר שאין אומרים בסכך עצמו פי תקרא יורד וסותם, אף שנעשה לשם סוכה, לפי שבניין אריו, ואילו פי תקרא אומרים דווקא בתקרה קבועה. ואם יש לאכסדרה פצימין עמודים שאין ביניהם רווח של שלושה טפחים, מועילים הם להיות דופן לסוכה, אף על פי שלא נעשו לשם סוכה, לפי שהם כמחיצה סתומה מדין לבוד. ומחיצה מדין לבודי כמחיצה גמורה ממש שאין צריך לעשותה לשם סוכה. כך רשי במסכת סוכה בדף י"ט עמוד א'. אומרת הגמרא שנינו במשנה לעיל בדף צדיד עמוד א', חצר שנפרצה בשבת לרשות הרבים משתי רוחותיה וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו וכן מבוי שנטלו קורותיו או לחייו, מותרים מבטלטול באותה שבת מחר ואותרו במקצתה ואסורים לעתיד לבוא לשבת הבאה עד שיתקנום. אלו הם דברי רבי יהודה, ואילו רבי יוסי אומר אם מותרים בטלטול לאותה שבת מותרים גם לעתיד לבוא לשבת האחרת. ואם אסורים לעתיד לבוא לשבת האחרת אסורים אף לאותה שבת. וראית הגמרא את כוונת דברי רבי יוסי, בא אלו נסתפקו בני הישיבה עם כוונת רבי יוסי לאסור, דהיינו שכשם שאסורים לעתיד לבוא כך אסורים אף לאותה שבת, או שמא כוונתו להתיר ולומר שכשם שמותרים לאותה שבת כך מותרים לעתיד לבוא. שואל תוספות הראש, כיצד ייתכן לומר שכוונת רבי יוסי להתיר את הטלטול גם בשבתות הבאות? וכי משום שהיה לה מבוי לחי או קורה בשבת אחת ונפלו, יהיה המבוי מותר לעולם בלא לחי וקורה? מיישב השפת אמת שסברה הגמרא שלא חולק רבי יוסי על רבי יהודה לגבי חצר או בית שנפרצו, אלא לגבי מבוי שנתלה קורתו או לחייו. ובזה הוא סובר שאכן תקנו חכמים לעשות במבוי לחי או קורה פעם אחת בלבד להיכר. ואם נפלו לאחר מכן, לא יצריכו לעשותם שנית. פושטת הגמרא את הספק, אמר רב שיש את כוונת רבי יוסי לאסור אף בשבת זו כשם שאסור לעתיד לבוא. וכן אמר רבי יוחנן שכוונת רבי יוסי לאסור גם בשבת זו כשם שאסור לעתיד לבוא. מביאה הגמרא ראיה לכך מברייתא, תניא נמי אחי, שנינו כך בברייתא, אמר רבי יוסי כשם שאסורים מבטלטול לעתיד לבוא בשבתות הבאות, כך אסורים הם אף לאותו שבת. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים כיצד לפסוק במחלוקת התנאים שבמשנתנו. איתמר נהמרה מחלוקת בבית המדרש כיצד יש לפסוק במחלוקת של רבי יהודה ורבי יוסי במשנתנו לגבי חצר או בית שנפרצו משתי רוחות, או מבוי שנתלה קורתו או לחיו. רב חייא בר יוסף אמר בשם רב, הלכה כרבי יוסי שאסורים הם אף לאותה שבת, ושמואל אמר הלכה כרבי יהודה שמותרים הם בטלטול בשבת שבה נפרצו. מקשה הגמרא סתירה בדברי שמואל, ומי אמר שמואל אחי? האם אמר שמואל כך שיש לפסוק הלכה כרבי יהודה במשנתנו ואתנן? הרי שנינו לאל בדף פי א' עמוד ב', אמר רבי יהודה במה דברים אמורים שאין מערבים עבור אדם ללא ידיעתו? בעירובי תחומין, שיש בהם גם הפסד לאדם, שאף על פי שהוא נזכר בכך, הוא מרוויח מכך שיכול להלך יותר מ-2,000 ממה לצד שהניחו לו את העירוב, בכל מקום הוא מפסיד בכך שיש לו פחות מ-2,000 ממה לצד האחר. ונסביר, עניין עירובי תחומין הוא קביעת שביטה מערב שבת במקום מסוים כדי שיוכל להילך משם בשבת 2,000 ממה לכל רוח. כגון אדם אדר בעיר, רשאי הוא להלך בשבת את העיר כולה אפילו אם היא גדולה הרבה, שכן כל העיר נידונת לו כ-400 ועוד 2,000 ממה מחומת העיר ועלה לכל רוח. אבל אם הוא רוצה להילך 3,000 ממה מחומת העיר לצד מזרח, צריך הוא להניח מערב שבת עירובי תחומין במרחק 1,000 ממה מן העיר לצד מזרח, ובכך הוא קונה שביטה באותו מקום ורשאי להילך משם עוד 2,000 ממה לצד מזרח, שהם 3,000 ממה מחומת העיר. אבל מאידך אינו רשאי מעכשיו להילך לצד מערב אלא 1,000 ממה בלבד, שכן יש לו ממקום שביטתו 1,000 ממה לצד מערב עד לחומת העיר, ומחומת העיר המערבית יש לו עוד 1,000 ממה לצד מערב. אבל בעירובי חצרות שיש בהם רק רווח בלא הפסד כלל, מערבין לאדם בין לדעת בין שלא לדעת, לפי שזכין לאדם שלא בפניו, ואין חבין לו שלא בפניו. ועל דברי המשנה הללו אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל הלכה כרב יהודה, שמותר לערב עירובי חצרות עבור אדם שלא בידיעתו, ולא עוד, לא זו בלבד, אלא בכל מקום ששנה רב יהודה בעירובין הלכה כמותו. ואמר לי רב חנה בגדתה, אמר רב חנה מהעיר בגדד, ועוד פירוש ברשי במסכת יבמות בדף סמך זין, רב חנה בגדתה, רב חנה בעל האגדות, בעל האגדה, אמר לרב יהודה, האם אמר שמואל שהלכה כרב יהודה אפילו במבוי שניטל קורתו או לחייו שמותר לטלטל בו באותה שבת? ואמר לי, השיב לו רב יהודה, בדיני עירובין של חצרות ותחומין בלבד אמרתי לך שפסק שמואל הלכה כרב יהודה ולא בדיני מחיצות, ולפיכך אין הלכה כמותו במבוי שניטלה קורתו או לחיו שהוא מדיני מחיצות. מתבאר מכך ששמואל אינו פוסק במשנתנו כרב יהודה, וזה סותר למה שנאמר לאל בשמו של שמואל שהלכה כרב יהודה במשנתנו. תרץ את הגמרא אמר רבנן לדידי מפרשה למיני דשמואל, לי פירש שמואל את העניין הזה שאין סתירה בין הדברים, לפי שכל אחת מן הממרות נאמרה באופן אחר. כאן שפסק שמואל הלכה כרב יהודה במשנתנו, מדובר בשנפרצה החצר לכרמלית, שבזה סובר שמואל להתיר את הטלטול בחצר לאותה שבת, שכן אפילו יוציאו בשגגה מן החצר לכרמלית אין בכך איסור תורה. ואילו כאן שאמר שמואל שאין הלכה כרב יהודה, מדובר בשנפרצה החצר לרשות הרבים, שבזה סובר שמואל שיש לאסור בה את הטלטול אף לאותה שבת, כי יש לה חשוש שמא יוציאו בשגגה מן החצר לרשות הרבים ויעברו על איסור תורה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, ושמואל אמר שיש לפסוק את דברי רבי יוסי במשנתנו שאסור לטלטל בחצר אפילו באותה שבת, אף באופן שנפרצה לקרמלית. שרי שמואל פסק להקל כרבי יהודה רק באופן שנפרצה החצר לקרמלית וחולק עליו רב. ופסק גם בזה להחמיר כרבי יוסי. וקיימלן מקובלנו שאילחת כרב באיסורי, הלכה כמו רב באיסורים. ועוד כותבים התוספות שאין הדברים אמורים אלא באופן שנפרצו מחיצותי החיצונות של החצר. אבל אם נפרצו מחיצות הפנימיות שבין שתי החצרות, בזה מודה גם רבי יוסי, שאומרים שבת כיוון שהותרה, הותרה כמבואר בדברי הגמרא לאל בדף י' ז' עמוד א'. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה, בדף צדי ה' עמוד א', המשנה חותמת את הפרק התשיעי במסכת העירובין, פרק ששמו כל גגות. המשנה הזו עוסקת בדין טלטול ברשות הרבים, תחת בית או גשר, וכן בעשיית עירוב ובמבוי מפולש. דהיינו סמטה שיש יציאה משני צידיה. אומרת המשנה, בונה עלייה, בונה קומה נוספת על גבי שני בתים העומדים משני צידי רשות הרבים. שני בתים שרשות הרבים עוברת ביניהם, שני הבתים בנויים משני צידי רשות הרבים, והוא בנה כאין גשר על שני הבתים הללו. בנה בית, בנה דירה שעומדת בעצם מעל רשות הרבים. וכן קשרים המפולשים הפתוחים תחתיהם למעבר בני אדם מצד אחד לצד שכנגדו, ויש המחיצות משני הצדדים הנותרים, מטלטלין תחתיהן תחת העלייה או הגשר בשבת, אלו הם דברי רבי יהודה, וחכמים אוסרין, טעמו של רבי יהודה, משום שפי התקרה שבקצה העלייה או הגשר יורד וסותם את שני הצדדים הפתוחים, ונמצא המקום מוקף בארבע מחיצות והופך להיות רשות היחיד. ונוקטת המשנה עלייה על גבי שני בתים, לפי שיש בזה חידוש בדברי רבי יהודה, שאף שמחיצות הבתים עשויות בשביל תוכן ולא לצורך חוצה להן, מכל מקום הוא סובר שהן מועילות להתיר את הטלטול בין בית לבית. ונקטה המשנה גשרים המפולשים כדי להשמיענו חידוש בדברי חכמים, שאף על פי שהמחיצות נעשו לצורך הגשר, מכל מקום הם סוברים שאין הם מועילות המחיצות להתיר את הטלטול ביניהן. המשנה מביאה מחלוקת נוספת בין רבי יהודה לחכמים, ועוד דין אמר רבי יהודה, מערבין למבוי המפולש ניתן לעשות שיתופי מבואות גם במבוי שהוא פתוח משני צדדים, הועיל ויש לו מחיצות משני צדדיו הנותרים, והחכמים אוסרין. כלומר, מבוי שיש לו שתי מחיצות נידון לדעת רבי יהודה כמבוי שיש לו שלוש מחיצות שמותר לטלטל בו מן התורה, אבל כשם שמבוי בעל שלוש מחיצות אסור לטלטל בו מדברי חכמים עד שיתקנו לו לחי או קורה מן הצד הרביעי בפתח המבוי, כך הדין במבוי בעל שתי מחיצות לרבי יהודה שאסור לטלטל בו מדרבנן עד שיתקן את שני הצדדים האחרים בלחיים או קורות. וחכמים אוסרים, אומר המאירי, למה? שאין למבוי תועלת בשיתוף עד שיוכשר בצורת פתח ולחי. לדעת חכמים צריך לעשות במבוי מפולש צורת הפתח באחד מראשי המבוי, ועל ידי כך נידון המבוי כאילו יש לו שלוש מחיצות, ואז מותר מן התורה לטלטל בו, אלא שחכמים אסרו לטלטל גם במקום המוקף בשלוש מחיצות, לפי שעדיין הוא דומה לרשות הרבים. ולעניין כך מועיל להניח קורה בראשו השני של המבוי להיכר, כפי שמתקנים סתם מבוי בעל שלוש מחיצות שאינו מפולש. זוהי המשנה בדף צדי ה' עמוד א', המשנה האחרונה, בפרק התשיעי במסכת העירובין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא שאחרי המשנה עד לסיום הפרק התשיעי. מבררת הגמרא מה טעמו של רבי יהודה ברישה של המשנה. אמר רבה, לא תימא אל תאמר. היינו טעמה שזהו טעמו דרבי יהודה, של רבי יהודה המתיר לטלטל ברשות הרבים תחת עלייה או גשרים משום דקסבר, לפי שרבי יהודה סובר ששתי מחיצות שיש לה מקום מועילות הן להחשיבו כרשות היחיד מדאורייתא, כלומר מהלכה למשה מסיני, כפי ששנינו לאל בדף דלת עמוד א', שיעורין חציצין או מחיצין הלכה למשה מסיני. דהיינו ששיעור המחיצות הנדרש כדי לעשות רשות היחיד הוא הלכה למשה מסיני, ומאחר וסובר רבי יהודה שדי בשתי מחיצות מן התורה, ממילא יש לו להתיר לטלטל בכל רשות הרבים שיש בתים משני צידיה, שהרי הבתים נעשים לה כמחיצות, אף אם אין שם עליות או גשרים. וטעם הדבר שנקט את היתר הטלטול תחת עלייה או גשר דווקא, נבהר בהמשך. אז אם כן, אומר רבא, אל תאמר שהטעם של רבי יהודה שמתיר לטלטל ברשות הרבים תחת עלייה או גשרים, זה בגלל שהוא סובר ששתי מחיצות שיש לה מקום מועילות להחשיבו כרשות היחיד מדאורייתא, לא זה הטעם, אלא טעמו של רבי יהודה הוא משום דקסבר פי תקרה יורד וסותם. ודנים את קצה העלייה או הגשר כאילו הוא יורד למטה כמחיצה, ונמצא שאותו מקום שתחת העלייה או הגשר מוקף בארבע מחיצות, ועל כן מותר לטלטל בו. אבל אם לא היה שם פי תקרה אלא שתי מחיצות בלבד, לא היה רבי יהודה מתיר לטלטל באותו המקום. מקשה הבאי על רבא מברייתא שמוכח ממנה שרבי יהודה סובר שתי מחיצות דאורייתא. הייתי ויאבאי, כשה אבאי אל רבא, שנינו בברייתא, יתר על כן, חידוש גדול מזה, אמר רבי יהודה. בתחילת הברייתא מבואר שם שרבי יהודה מתיר לטלטל תחת גשרים או רשות הרבים המקורה, שיש לומר בהם את הכלל של פי תקרא יורד וסותם, ולאחר מכן ממשיכה הברייתא ואומרת, יתר על כן, אמר רבי יהודה, שאפילו ברשות הרבים גמורה שאין שם תקרא, שנוכל לומר בפי תקרא יורד וסוטה מכל מקום עתיר רבי יהודה לטלטל שם, אם יש שם שתי מחיצות משני צידי רשות הרבים. אם כן ממשיך רבי יהודה ואומר יתר על כן חידוש גדול מזה, אמר רבי יהודה, מי שיש לו שני בתים משני צידי רשות הרבים זה מול זה, והוא חפץ לטלטל מן הבית האחד אל הבית השני, עושה לחי אחד מכאן מצידו של בית אחד ולחי נוסף מכאן מצידו השני של אותו בית, או שעושה קורה מכאן וקורה מכאן, ועל ידי כך נושא ונותן באמצע, הוא רשאי לשאת חפצים מבית אחד ולתנם בבית השני, באופן שמטלטלם בין הלחיים או הקורות. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אין מערבים את רשות הרבים בכך, כלומר, אין די בלחיים או קורות אלו, כדי לתקן את רשות הרבים להתיר את הטלטול בה. אלא צריך לעסוק מצד אחד צורת הפתח, ומצד שני לחי או קורה. שעל ידי צורת הפתח נעשה כסתום במחיצה מאותו צד, והרי זה כמבוי סתום משלושה צדדים, ומעטה די להניח בצד השני לחי או קורה. מתבהר מדברי הברייתא שלשיטת רבי יהודה די בשתי מחיצות כדי לדון את המקום שבתוכן כרשות היחיד מן התורה, ושלא כדברי רבא הסובר שטעמו של רבי יהודה במשנתנו משום פי תקרא יורד וסותם. תרץ את הגמרא, אמר להישיב רבא לאביי, מהיה הין, אכן מאותה ברייתא יש להוכיח שלדברי רבי יהודה די בשתי מחיצות מן התורה כדי לעשות רשות היחיד, אבל מהלקה למשמע מינה. ממשנתנו אי אפשר ללמוד זאת לפי שניתן לפרש את טעמו של רבי יהודה המתיר לטלטל תחת גשר או עלייה, זה משום דין, פי תקרא יורד וסותם. ומסביר הגאון יעקב כי אילו היה טעמו של רבי יהודה רק משום שתי מחיצות דאורייתא, הוא היה מצריך לעשות שני לחיים משני הצדדים, כמו באדם שיש לו שני בתים משני צידי רשות הרבים, אבל עכשיו שהוא סובר שאומרים בזה גם פי תקרא יורד וסותם, אין צריך תיקון נוסף כלל. רבשי מביא ראיה לדברי רבא מן המשנה. אמר רבשי, מתנית אינה מדייקה, גם ממשנתנו יש לדייק את דברי רבא שטעמו של רבי יהודה ברישה הוא משום פי תקרא יורד וסותם ולא משום שתי מחיצות דאורייתא. מדקתני ממה ששנינו בסעיפה, ועוד אמר רבי יהודה, מערבין במבוי המפולש, וחכמים אוסרין, היא אמרת בישלמה, אם תאמר שטעמו של רבי יהודה ברישה הוא משום דקה סבר פי תקרא יורד וסותם, ואילו טעמו בסעיפה הוא משום שסובר שתי מחיצות דאורייתא, המשנה מובנת, היינו דקתני, לפיכך נשנה דינו של רבי יהודה בסייפה בלשון ועוד אמר רבי יהודה כדי ללמדנו, שלא רק באופן שניתן לומר פי תקרא יורד וסותם מתיר רבי יהודה את הטלטול, אלא בכל מקום שיש שתי מחיצות מתיר רבי יהודה לטלטל שם מן התורה. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שגם ברישת העמו של רבי יהודה הוא משום דקה סבר שתי מחיצות דאורייתא, וגם בלא דין פי תקרא יורד וסותם, אם כן מהי ועוד, מדוע נקטה המשנה בסייפה בלשון ועוד אמר רבי יהודה, הרי אין כאן דין חדש, כבר נתבאר הדין הזה ברישה. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן יש להוכיח מכך שטעמו של רבי יהודה ברישה הוא משום פי תקרא, כפי שהסביר זאת רבא. נמצא שלמסקנת הדברים נחלקו רבנן ורבי יהודה בשני עניינים. ברישה של המשנה נחלקו האם אומרים פי תקרא יורד וסותם במקום שיש לו שתי מחיצות, ואילו בסייפה נחלקו האם די בשתי מחיצות מן התורה כדי לעשות רשות היחיד או שצריך שלוש מחיצות. אומר בעל המאור שברישה הביא התנה את מחלוקת רבי יהודה וחכמים לעניין עלייה וגשרים כדי להשמיענו את כוחם של חכמים. שאף שהיה מקום להתיר בזה מדין פי תקרא יורד וסותם מכל מקום, חכמים אינם מתירים את הטלטול שם, ואילו בסייף הנקת התנה מבוי מפולש, כדי להודיענו את כוחו של רבי יהודה, שאף שאי אפשר לומר שם פי תקרא, מכל מקום מתיר רבי יהודה לטלטל שם משום שתי מחיצות דאורייתא. אדרן הלך כל גגות, אדרן הלך כל גגות, אדרן הלך כל גגות, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק התשיעי, הפרק הלפני האחרון במסכת עירובין, פרק שמסתיים בדף צדי א' עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק העשירי, הפרק החותם את מסכת העירובין, פרק שתחילתו שתי שורות לפני סוף דף צדי ה' עמוד א', פרק ששמו המוצא תפילין. הפרק הזה עוסק בדיני הוצאה מרשות לרשות וטלטול ברשות הרבים בשבת. ולכאורה היה ראוי לקבוע את הפרק הזה במסכת שבת בדיני הוצאה. הטעם שנקבע כאן הפרק הזה משום שבמשנתנו מבואר אופן שמותר להוציא חפץ מחוץ לתחום, ותחומין הן מן ההלכות שנתבארו במסכת הזו. ועוד טעם שקבעו את הפרק העשירי כאן במסכת העירובין, ולא במסכת שבת, משום דברי רבי שמעון בסוף הפרק לקמן בדף קוף דלת עמוד ב', מקום שהתירו לך חכמים, שהגמרא מבארת שדבריו מכוונים למה ששנינו לאיל בדף נון ב' עמוד ב', מי שהחשיך חוץ לתחום. כך תוספות בתחילת הפרק הזה, בדיבור המתחיל המוצא תפילין בשדה. ולא המרומי שדה פירש שלאחר שהשלים התנה בשתי המסכתות הללו את כל האסור והמותר בשבת מצד הדין, מבאר בפרק הזה מה שהותר שלא מתוך שורשי דיני שבת, אלא משום ביזיון תפילין וכדומה, או בבית המקדש, אלא שנשתלשלו בו גם דינים אחרים כדרכה של המשנה. המשנה שפותחת את הפרק העשירי ששמו המוצא תפילין במסכת העירובין דנה בדרך הכנסת תפילין מרשות הרבים לרשות היחיד לצורך הצלתן מאובדן או ביזיון. אומרת המשנה, המוצא תפילין בשבת במקום שעלולות להיעבד כגון בשדה מחוץ לעיר, מכניסן למקום המשתמר כדי להצילן על ידי שמניחן זוג אחר זוג, כלומר מניח זוג תפילין של יד בזרועו ושל ראש בראשו, של ראש ושל יד נקראים ביחד זוג, כדרך הנחתן בחול, ולאחר שהכניסן חוזר ועושה כן עד שיציל את כל התפילין שמצא. אסור מן התורה להוציא בשבת מסע מרשות היחיד לרשות הרבים וכן להפך, וכן אסור להעבירו 400 ברשות הרבים. אולם איסור זה נאמר רק על מסע, כמו שנאמר ועל תיסו מסע ביום השבת בספר ירמיה פרק י' ז' פסוק כ' א'. אבל בגדים ותכשיטים אינם בכלל זה, ולפיכך כל מלבוש האדם מוציא בדרך לבישה, וכן תכשיטים שמתקשט בהם מותר. אף המטלטל תפילין על ידי שמניחן כדרכן, הרי זה דרך מלבושו, ואין בו איסור תורה. ואף שחכמים גזרו שלא לצאת בתפילין לרשות הרבים בשבת, שמא תיפסק הרצועה ויעבירן 400 ברשות הרבים, כאמור במסכת שבת דף סמך א', לצורך הצלתן התירו את הדבר, וחייב לעשות כן ולהכניסן לעיר, משום שאסור להשאיר תפילין בביזיון. ומדובר שמצען במקום שעלולות לבוא לידי עיבוד או ביזיון, כגון על ידי כלבים, למרות שעד עכשיו לא נתבזו. ומבואר בגמרא במסכת ביצה בדף ט"ו עמוד א', שלא יתירו בזה אלא בכדי לשומרן מן הכלבים. אבל אם המקום שהן מונחות בו שמור מכלבים, אסור להזיזן ממקומם בשביל לשומרן מגנבים, כיוון שרוב גנבים מישראל הם ולא יזלזלו בהם. כך תוספות בדיבור המתחיל מכניסן. ורשי כותב שמכניסן לעיר ולבית, ומפרש בשושנים לדוד שצריך להביאן למקום שישתמרו בו, ולכן בעיר של ישראל שתפילין משתמרות גם ברחובה של עיר, מביאן העירה ולא יתירו להכניסן לבית, בעיר של גויים מכניסן הביתה. ובמשנה מדובר שמביא את התפילין דרך רשות הרבים, אבל באופן שכדי להצילן אין צריך להעבירן ברשות הרבים, אלא רק להביאן לחצר או למבוי, שהכנסת חפצים לשם אסורה רק מדרבנן, מציל אותן אפילו על ידי נשיאתן בידו, ואפילו יותר מהשיעור שנאמר במשנה, ואפילו את תיק התפילין מציל עמהן, כך אומר המהירי. אומר השפת אמת, ייתכן שהמשנה התירה להציל בכל פעם זוג תפילין דווקא, אבל תפילה אחת לבדה של יד או של ראש אסור להכניס, שכיוון שאין דרך להניחן כך, אין זה נחשב דרך מלבוש. ממשיכה המשנה ואומרת, רבן גמליאל אומר שניים שניים, שני זוגות בכל פעם. זוג אחד בראש וזוג אחד בזרוע, כלומר שמניח שתי תפילין של ראש בראשו ושתי תפילין של יד בזרועו. והגמרא תבהר במנך לקוטה נקמה ורבן גמליאל. ממשיכה המשנה ואומרת, במה דברים אמורים שחייב להכניסן בתפילין ישנות, שניכר בהן הקשר עשוי כמין השם שין דלת יוד. קשר התפילין של ראש הוא כצורת דלת, וקשר התפילין של יד הוא כצורת יוד, וביחד עם השין הבולטת על התפילין של ראש עצמן, יש בהם את שלוש האותיות שין דלת יוד. כך אומר רבינו יונתן, כך מופיע בטור ברוך חיים סימן למד ב', סעיף נון ב'. אז בוודאי תפילין הם ויש בהם קדושה ואסור להשאירן בביזיון. אבל בחדשות פטור מלהכניסן, מפני שייתכן שאין זה אלא קמה שנעשה בצורת תפילין. וכיוון שאין בהם קדושת תפילין, אסור לחלל שבת בשבילן אפילו באיסור דרבנן. שאין קדושה אלא בתפילין שנעשו כהלכתן לשם תפילין. והדבר מפורש בברייתא לקמן בדף צדיבה ועמוד ב' שאסור להכניסן, והמשנה אמרה רק שפטור ולא שאסור. מפני שבתפילין ישנות יש חיוב להכניסן, ואגב שאמרה לגבי תפילין ישנות שמכניסן, אמרה המשנה בחדשות שפטור מכך. כך מסביר הריטב"א. אילו החידושי גור אריה כתב שלשון גנאי הוא לתפילין לומר שאסור להכניסן. לכן אמרתן הפטור בלשון כבוד. ומה הכוונה שבן אדם עושה קמיה בצורת תפילין מרובה ומחולק לארבעה בתים, ובליטה בצורת שין בצידו, אבל את קשר הקמיה אין אדם טורח לעשות כקשר של תפילין, משום שהקשר אינו מגוף הקמיה ואינו מדקדק באיזו דרך יקשרו הוא. ולכן כשהקשר הוא קשר תפילין, עיקר היטב שתפילין הם. ועוד שקמיה נועד לתליה על הצוואר, ואילו קשר תפילין, מהדקים על הראש, והוא אינו רחב דיו כדי לתלותו בצוואר. כך מסביר תוספות הראש. ממשיכה המשנה ואומרת, מצען צוותים או קריחות, קשרים קשרים, דהיינו הרבה תפילין קשורות יחד, מחשיך עליהם, ממתין ושומר עליהם עד שתחשך, ואז מביאן כולן יחד. והגמרא תבהר לקמן בדף צדיזיין עמוד א', מה הם צוותים ומה הם קריחות, וכן מדוע שונה דין המוצא זוגות תפילין רבים שאינו מכניסם זוג זוג מדין המוצא זוגות מעטים. אבל בתפילין חדשות שייתכן שקמיה הן פטור לגמרי ואין צריך אפילו להחשיך, אומר המשנה ברורה בסימן שינה להפסיף קטן קופנון וב. ובסכנה, אומרת המשנה, אם יתיירה מפני ליסטים ואינו יכול להמתין שם, מחסן בבגדו כדי שלא יהיו מוטלים כל כך בביזיון. והמאירי כותב שמחסה את התפילין בקש או באפר, והאמור כאן במשנה הוא בין בזוג יחידי ובין בצוותים וקריחות, אז מחסן והולך לו. רבי שמעון אומר, המוצען בשעת הסכנה נותנן לחברו העומד בסמוך לו, וחברו לחברו וכן הלאה, וכל אחד מהם יעבירן פחות מארבע אמות, שזהו השיעור שאסרה תורה להעביר חפץ ברשות הרבים, כאמור במסכת שבת דף צדיו עמוד ב', והעברת חפץ למרחק גדול על ידי כמה אנשים שמעבירים אותו בזה אחר זה, וכל אחד מעבירו פחות מארבע אמות, אף שאינה אסורה מן התורה, מכל מקום לא התירו חכמים לעשות כן, אלא במקום הדחק כגון כאן. אז אומר רבי שמעון, נותנן לחברו וחברו לחברו עד שמגיע לחצר החיצונה של העיר, כלומר למקום המשתמר הראשון שמגיע אליו, ומכניסן לשם. ונשאלת השאלה, כיצד מותר להכניסם לחצר בידו שלא בדרך לבישה? הרי זוהי העברה מרשות לרשות שהיא אחת ממלאכות שבת. תרץ תוספות הריד, שההכנסה שהותרה במשנה היא באופן שפתח החצר פונה לסטיו, שהוא כרמלית ומותר מן התורה לטלטל ממנו לרשות היחיד ולרשות הרבים או מהן אליו. רק מדרבנן זה אסור, והתירו להכניס לתפילין מרשות הרבים אליו וממנו לחצר. אבל אם החצר פתוחה לרשות הרבים, אסור להכניסן אליה שהוא איסור תורה. ואילו הגאון יעקב כתב שכשיגיע לפני החצר החיצונה יעמוד בחוץ ויושיט את התפילין פנימה, וחברו יעמוד בחצר ויתלן מידו. ונמצא שהוא עקר מרשות הרבים וחברו הניח ברשות היחיד, ובדרך זו הם עוברים רק על איסור מדרבנן, שרק ממעשה שניהם יחד נעשתה מלאכה שלמה. והתירו חכמים את האיסור הזה משום ביזיון תפילין, כמו שהתירו לדעת רבי שמעון העברת 400 ברשות הרבים על ידי שניים, באופן שכל אחד אינו מעביר 400 שלמות. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן בנו שנולד בשדה בשבת נותנו לחברו וחברו לחברו, ואפילו הן 100 אנשים, עד שמגיע התינוק לבית. ואף על פי שטלטולו מיד ליד לא טוב לתינוק, לא יתירו אלא בדרך זו, כאמור בגמרא לקמן בדף צדי זין עמוד ב'. רבי יהודה אומר, נותן אדם חבית לחברו וחברו לחברו, ומותר להביאה בדרך זו אפילו אל מחוץ לתחום. ושוב נציין שאיסור תחומין הוא האיסור לצאת בשבת מחוץ לתחום. תחום שבת הוא 2,000 אמה סביב מקום שביטתו של האדם, כגון סביב העיר ששבת בה. הוא איסור בפני עצמו ואינו כלול בלמתת מלאכות שבת. וכשם שאסור לאדם לצאת מחוץ לתחום שביטתו, כך אסור להוציא את חפציו מחוץ לתחום שביטתם. וגם ביום טוב שהוצאה מרשות לרשות מותרת בו, מכל מקום הוצאה מחוץ לתחום אסורה, כאמור במסכת ביצה דף למד זין עמוד א'. ורבי יהודה במשנתנו סובר שיש אופן שמותר להוציא חפץ מחוץ לתחום של שביטתו. והגמרא לקמן בדף צדי זין עמוד ב' תבאר במה מדובר ובמה חולקו על חכמים. אם כן, רבי יהודה אומר, נותן אדם חבית לחברו וחברו לחברו, ומותר להביאה בדרך זו אפילו מחוץ לתחום, כגון שיביאוה בעברה מיד ליד הצוף התחום, הצוף האלפיים אמה, ושם ימסרו על ידי אנשים ששבתו מחוץ לתחום, ואשר תחומם מובלע בתחומם של מביאי החבית, והללו יוציאו על לשם, שהרי מותר להם להלך בתוך תחומם. כשם שבעברת חפץ ברשות הרבים על ידי נתינתו מיד ליד התירו רק משום מצווה או במקום הדחק, כהצלת תפילין מביזיון ותינוק שנולד בשדה, כך גם לעניין הוצאה מחוץ לתחום בעברה מיד ליד התירו רק באופנים אלו, כגון כאשר אדם צמא עומד מחוץ לתחום ואינו יכול להיכנס וצריך להביא את חבית המים אליו, אבל באופנים אחרים אסור. אלו הם דברי המאירי. מסיים את המשנה ואומרת, אמרו לו חכמים לרבי יהודה, לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה. זאת אומרת, אסור להוליך את החבית יותר מרגלי בעליה, כלומר להוציאה מחוץ לתחום שבו מותר לבעליה ללכת. שאף לאדם אחר אסור להוציא את החבית מתחום שביטת בעליה, כי תחום החפץ הוא כתחום בעליו. לפיכך, אם לא הניח בעליה עירוב תחומין, והנחת עירוב תחומין מתירה לאדם לצאת מחוץ לתחום של העיר וללכת עד 2,000 אמה מעבר למקום שבו הניח את עירובו, אז אסור להוציא את החבית מתחום ה-2,000 אמה שסביב העיר, ואם ערב מותר להביא עד סוף מקום ה-2,000 אמה הנוספים, שזה סוף המקום שמותר לבעליה ללכת. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק העשירי במסכת עירובין, הפרק החותם את מסכת עירובין, פרק ששמו המוצא תפילין, משנה שתחילתה בדף צדי ה' עמוד א' וסיומה בדף צדי ה' עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מיהו התנא ששנה את משנתנו. נאמר במשנה שלדעת תנא קמא מכניס זוג בכל פעם, מדייקת הגמרא, זוג אחד אין רשאי להכניס, אבל תפי להכניס יותר מזוג אחד לא. הוא אינו רשאי. כפי שאמרנו, העברת תפילין מרשות לרשות בדרך מלבוש אסורה מדרבנן, ורק לצורך הצלתן את אירוע. שואלת הגמרא, לימה תנן סתמה דלא כרבי מאיר? האם יש לומר שמשנתנו נשנתה בסתם בלא להזכיר את שם התנא, וזה לא כדעת רבי מאיר? למרות שבדרך כלל סתם משנה, אילו הם דברי רבי מאיר. כאמור לכמן בדף צדי ו עמוד ב', דהי כרבי מאיר, שאם נאמר שהתנא קמא של המשנה זה רבי מאיר, יהיה קשה, האמר, הרי הוא אמר רבי מאיר בעניין הצלת רכוש מדליקה בשבת, שלובש בגדים רבים זה על זה, כל מה שיכול ללבוש ועוטף עצמו בכל מה שיכול לעטוף, דתנן כך שנינו במשנה במסכת שבת בדף ה-120 של מסכת שבת, דף קוף חף עמוד א', ולשם, לחצר הסמוכה לבית שבו נפלה הדליקה, מוציא כל כלי תשמישו הנצרכים לו באותה שבת, ולובש כל מה שיכול ללבוש ועוטף כל מה שיכול לעטוף, וכך מוציאם לחצר, למרות שאין רגילות ללבוש כך. והדין, אם חס וחלילה פורצת דליקה בשבת, אז חכמים אסרו על האדם להציל את רכושו מן הדליקה בשבת, שמא מתוך בהילותו על ממונו, ישכח ויחבא. ובמשנה שנינו במסכת שבת כמה דברים שהתירו את הצלתם, אבל התירו לצורך כך רק את הוצאתם מהבית לחצר שהיא רשות היחיד האחרת, שערב עם העירובי חצרות לדעת הנקמה ולבן בתירה, גם אם לא היה עירובי חצרות, מותר להוציא לשם. אבל להוציא לרשות הרבים לא התירו אפילו בדרך לבישה. וחולקים רבי מאיר ורבי יוסי בעניין כמות הבגדים שמותר להציל על ידי לבישתם. לדעת רבי יוסי התירו להציל רק את 18 הכלים שדרך ללובשם ביחד, ולדעת רבי מאיר מותר להציל בדרך זו אפילו בגדים רבים זה על זה. בסברת מחלוק תמי, שרבי יוסי סובר שאין להתיר להציל בגדים רבים יחד דרך לבישה, מפני שיש לחשוש שמה מתוך תרדתו בהצלת הרכוש יצא עמם לרשות הרבים ויעבור על איסור דרבנן. כי הוצאת מלבושים מרשות היחיד לרשות הרבים על ידי לבישתם באופן שאין רגילות כלל ללובשם, כגון בגדים רבים מדי זה על זה, אף שבישת הקור אין עושים כן, או שתי חגורות זו על זו אסורה מדרבנן, משום שנראה כמסע. ורבי מאיר אינו חושש שמה יצא בהם לרשות הרבים. הרי שבדרך לבישה מתיר רבי מאיר הצלת בגדים יותר מן הרגילות, וכמו כן יש לומר שהוא יתיר להציל כמה זוגות תפילין יחד על ידי הנחתן, אף שאין רגילות לעשות כך. ואומנם בדליקה התירו רק להוציא מהבית לחצר שהיא רשות היחיד, ואילו כאן הנידון הוא להכניס את התפילין דרך רשות הרבים, אבל כיוון שחכמים אסרו להציל רכוש מדליקה אפילו לחצר, והתירו זאת בדרך מלבוש, ואנחנו רואים שכאשר התירו הוצאה בדרך זו משום הצלת ממון התירוה לגמרי, אפילו בבגדים רבים, יש לומר שגם בתפילין, מאחר שמשום כבודן ראוי להתיר להצילן בדרך לבישה, אף שבדרך כלל אסרו לצאת בהם לרשות הרבים, ראוי להתיר בהצלה זו אפילו הרבה יחד. אם במשנה נאמר שאי אפשר להציל הרבה זוגות ביחד, סימן שמשנתנו היא לא כמו רבי מאיר. עכשיו מברר את הגמרא מניין שהתנא ששנה את המשנה שם במסכת שבת לגבי הצלת בגדים מן הדליקה בשבת, זה רבי מאיר. שואלת הגמרא, והיא המשנה ההיא במסכת שבת השנויה בסתמה, שמופיעה ללא שם של תנא שאמרה. ממה ידע רבי מאירי? מי אמר שאמרה רבי מאיר? ולמרות שכלל בידינו שסתם משנה ללא שם תנא זה רבי מאיר, כאמור לכמן בדף צדיבה ועמוד ב', אבל הרי גם משנתנו היא סתם משנה. ועכשיו הוכחנו מן המשנה שאסור להציל הרבה בגדים, וזה הפוך ממה ששנינו במסכת שבת שמותר, על כן יש לתלות שאחת משתי המשניות אמרה תנא אחר ולא רבי מאיר. משיבה הגמרא דקתני עלה, שנינו במפורש בברייתא על המשנה הזו שם במסכת שבת, כשהוא מציל מן הדליקה את הבגדים, לובש ומוציא ופושט, ולובש ומוציא ופושט אפילו כל היום כולו, דברי רבי מאיר. דהיינו שעושה זאת שוב ושוב. הנה לנו שהמשנה במסכת שבת אמרה רבי מאיר, שכאמור הוא מתיר ללבוש הרבה בגדים אחד על השני כדי להצילה מן הדליקה. ואם פה כתוב אצלנו במשנה, הפותחת את הפרק החותם את מסכת העירובין, שכדי להציל את התפילין מביזיון אסור לו להניחם על גופו אחד על גבי השני, סימן שמשנתנו היא לא שיטת רבי מאיר. אומרת הגמרא, אמר רבה, אפילו תימה, אפילו אם תאמר שהתנא ששנה את משנתנו רבי מאיר, אפשר ליישב את שתי המשניות כך. התם שם במסכת שבת בהצלת בגדים מן הדליקה, כשמצילם דרך מלבושו ככל שוויה רבנן. עשו חכמים את השבת כיום חול והתירו את הדבר. ואחה, וגם כאן בהצלת תפילין שמצילן דרך מלבושו כחול שוויה רבנן. עשו חכמים את השבת כיום חול, כלומר, שכשהתירו את ההצלה בשבת, התירוה כדרך הלבישה בחול, ולכן הטעם שם בהצלת בגדים, דבחול כמה דבאי להביש, כמו שביום חול רשאי אדם ללבוש מן הבגדים, אחד על השני כמה שירצה, אז לעניין ההצלה בשבת נמי, גם כן שרו לי רבנן, התירו לו חכמים לעשות כן, ולצאת עמם אחד על גבי השני, למרות שלא רגילים ללבוש כך. אבל אחה בהצלת תפילין, דבחול נמי זוג אחד אין תפי לא, שביום חול מניחים זוג תפילין אחד ולא יותר, שזוהי מצוותן ואינו רשאי להוסיף עוד זוג תפילין, משום איסור בל תוסיף. כנאמר בספר דברים פרק י' ג' פסוק א', את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו. לעניין ההצלה בשבת נמי, להציל את התפילין מביזיון בשבת, גם כן זוג אחד הוא לובש על עצמו תפי לא. רק את הזוג תפילין של קיום המצווה התירו להכניסם, אבל יותר מזה לא התירו אפילו לצורך הצלה. והתנא ששנה את משנתנו סובר ששבת זמן תפילין הוא, ולכמן בדף צדיבה ועמוד א', תבהר הגמרא את המחלוקת הזו. והואיל והנחתם היא מצווה, וגם בלא צורך הצלה מניחים תפילין בשבת, הם נחשבות כתכשיט, ומן התורה מותר לצאת בהם לרשות הרבים. אבל חכמים אסרו זאת, שמא יחלצן ויעבירן 400 ברשות הרבים, ורק לצורך הצלתן מביזיון, התירו להכניסם על ידי הנחתן. ויכולים היו להתיר גם יותר מזוג אחד, כי גם המניח שני זוגות ויוצא עמהם נחשב שמוציאם דרך מלבוש ואין בזה איסור מן התורה. וגם אין בזה משום איסור בעל תוסיף לדעת רבה באופן שאינו מתכוון לשם מצווה. אבל חכמים שהתירו להכניס את התפילין דרך רשות הרבים בשביל להצילן, התירו זאת רק כדרך הנחתן בחול. דהיינו כדרך מצוותן. והואיל ושבת זמן תפילין, הזוג אחד הוא מצווה ולכן הוא תכשיט ממש. יותר מזה לא יתירו. ורבן גמליאל סובר ששבת אינה זמן תפילין ולכן תפילין אינן תכשיט ומלבוש ממש, אלא רק דרך מלבוש. ולפיכך טוב יותר להתיר להעביר ברשות הרבים שני זוגות בכל פעם כדי למעט בהילוך עמהם. כך מסביר הקרן אורה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק העשירי והחותם את מסכת העירובין, בדף צדי ה' עמוד א', המוצא תפילין בשבת במקום שעלולות להיאבד כגון בשדה מחוץ לעיר, מכניסן למקום המשתמר כדי להצילן על ידי שמניחן זוג אחר זוג, כלומר מניח זוג תפילין של יד בזרוע ושל ראש בראשו כדרך הנחתן בחול, ולאחר שהכניסן חוזר ועושה כן עד שיציל את כל זוגות התפילין שמצא. רבן גמליאל אומר שניים שניים, שני זוגות בכל פעם. מבארת הגמרא מדוע התיר רבן גמליאל הצלת שני זוגות דווקא. שואלת הגמרא מה איקה סבר, מה סובר רבן גמליאל שהתיר הצלת שני זוגות אבל לא יותר. איקה סבר אם הוא סובר ששבת זמן מצוות תפילין הוא, ולכן התפילין נחשבות כתכשיט, ומן התורה מותר לצאת בהם לרשות הרבים ורק חכמים אסרו זאת שמה יבוא לחולצן מראשו, ולאווירן 400 ברשות הרבים ולכן מניחן רק בביתו, זוג אחד אין תפילו, היה צריך להיות מותר משום כך להציל רק זוג אחד על ידי הנחתו, שרק הוא קיום המצווה ונחשב תכשיט, אבל לא יותר מזה, בדיוק כמו שאמרת נקמה. ואיקה סבר אם רבן גמליאל סובר ששבת לאו זמן תפילין הוא, אבל כיוון שבימי החול התפילין הם תכשיט, גם בשבת הם נחשבות תכשיט ולא מסע ומותר מן התורה להוציאן בדרך מלבוש, ורק מדרבנן אסור משום שאין רגילות להניחן בשבת, ומשום הצלה דרך מלבוש שרו לרבנן ולצורך הצלתן התירו לו חכמים להכניסן דרך מלבוש, אם כן אפילו תפי נמי, אפילו יותר משני זוגות היה צריך להתיר משום כך, אף על פי שאין הדרך להניח יותר מאחד. תרץ את הגמרא לעולם כסבר באמת סבר רבן גמליאל שבת לאו זמן תפילינו, וכי שרו ואולם שהתירו רבנן לעניין הצלה להניחן ולהביאן בדרך מלבוש בשבת הוא רק במקום התפילין, היינו במקום הראוי להניח בו תפילין, שכשהן מונחות שם תכשיט אין לו, אבל במקום שאינו ראוי להנחתן אינן תכשיט, ואף בשבת שבכל מקום שמניחן אין בהן מצווה אינן תכשיט אלא במקומן, מפני שבולטות יותר מדי והרי הם כמסע מחוץ למקום הנחתן, הראש גבוה והתפילין בולטות יותר מדי, והמקום הראוי להנחתן הוא במקום הנמוך שבראש, גם מבואר להלן. התוספות בדיבור המתחיל וכישרו רבנן פרשו שאינם נקראות מלבוש אלא אם כן מניחן במקום שהרגילות להניחן בו בחול, ולכן לא התיר רבן גמליאל להציל תפילין על ידי הנחתן מחוץ למקומן. שואלת הגמרא יחי, אם כן שטעם האיסור הוא שכשמניחן במקום שאינו ראוי להם הרי הם כמסע, זוג אחד נמי אין תפי לו, עדיין קשה מה שיקשנו לעיל, שיהיה מותר להניח רק זוג אחד שמונח במקום הראוי, אבל יותר מזוג אחד לא, מפני שבולטות התפילין חוץ למקומן, אז איך התיר רבן גמליאל שני זוגות? שיבה הגמרא אמר רב שמואל ברב יצחק, מקום יש בראש להניח בו שתי תפילין, ולכן שתי תפילין שיניח שם תכשיטן, ששתיהן מונחות במקום הראוי להנחת תפילין. ולכמן תבהר הגמרא כיצד אין בזה משום איסור בעל תוסיף. ונשאלת השאלה, הרי גם אם התפילין מונחות שלא במקומן ולכן אינן תכשיט, עדיין זו יוצאה כלאחר יד שאינה אסורה אלא מדרבנן. כל מלאכות שבת אינן אסורות מן התורה, אלא כדרכן, אבל אם עושה את המלאכה בשינוי מדרכו בחול, כגון שמוציא חפץ מרשות לרשות על גב ידו, פטור. אבל אסור לעשות כן מדרבנן, שמה יבוא לעשותה כדרכה. ומדוע לא יתירוה משום הצלת תפילין? על שאלה דומה מתרצים התוספות במסכת שבת בדף סמך ב' עמוד א', דיבור המתחיל וחול, שכיוון שבאופן זה התפילין הם מסע ולא תכשיט ועלול לבוא בהם לידי איסור תורה אם יוציאן בלא שינוי, אז משום ביזיון של התפילין לא התירו. מקשה הגמרא, אני אחד הראש, מובן הדבר בתפילין של ראש, אבל תפילין די יד מה איקה למאמר, מה יש לך לומר בטעם היתר של רבן גמליאל להציל שני זוגות בבת אחת, שהרי לא כל הזרוע ראויה להנחת תפילין אלא הכיבורת בלבד, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. מתרצת הגמרא יש לפרש זאת כדי רבונה, כדברי רבונה דאמר רבונה, פעמים שאדם בא מן השדה וחבילתו על ראשו, ובשביל שיוכל לעשות כן מסלקן לתפילין מראשו כדי שלא יניח את החבילה עליהן, כי אסור להניח מסע על התפילין, וקושרן בזרועו לצד התפילין של יד, את התפילין של ראש הוא קושר על הזרוע לצד התפילין של יד, הרי שגם בזרוע הדרך היא להניח שתי תפילין. מקשה הגמרא אימר דאמר רבונה, יכולים אנו לומר שמה שאמר רבונה שמותר לעשות כן כדי שלא ינהג בהם דרך ביזיון, כי מנהג ביזיון להניח עליהם חבילה, ולכן מותר לו להניחן את התפילין של ראש על ידו שלא במקומן. אבל שמקום זה ראוי למצוות הנחת תפילין, מי אמר? האם אמר אבונה שזה מקום שראוי למצוות הנחת תפילין, לקחת את התפילין של ראש ולהניח אותו על היד? ואם אין המקום ראוי, אין זה תכשיט. מתרץ את הגמרא, אלא יש לבאר גם בזה כדאמר, כפי שאמר רב שמואל ברב יצחק, שמקום יש בראש שראוי להניח בו שתי תפילין, ומסתמה, החנמי גם בזה יש לומר, שמקום יש ביד שראוי להניח בו שתי תפילין. אגב, שהובאו דברי רב שמואל ברב יצחק בעניין המקום הראוי להנחת תפילין, מביאה הגמרא ברייתא המפרשת איכן המקום הזה. תנא דבי מנשה. שנה תנא בבית מדרשו של מנשה, והדברים מופיעים במסכת מנחות דף ל"ז עמוד א', וכן במסכת ערכין דף י"ט עמוד ב'. מה שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ח', וקשרתם לאות על ידיך, זוהי קיבורת, הבשר הגבוה שבאמצע הזרוע. הזרוע היא היד בין המרפק לכתף, הקיבורת היא הבשר התפוח ששם, כי פירוש המילה קיבורה הוא קיבוץ, והקיבורת הוא שמו של הבשר המקובץ שבזרוע, וכשהתפילין מונחות שם והמרפק צמוד לצלעות, הרי הן מונחות כנגד הלב. כמו שדרשו במסכת מנחות בדף ל"ז עמוד ב', מהכתוב, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם. כך תוספות דיבור המתחיל ידך זו קיבורת. והיו לו תטופות בין עיניך זו קודקוד. מבארת הגמרא איכה, איכן הוא הקודקוד. משיבה הגמרא אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, זהו המקום שמוחו של תינוק בשנתו הראשונה רופס, רך. וכוונת הגמרא שמקום הנחתן נמשך עד סוף המקום שמוחו של תינוק רופס. והוא מתחיל מתחילת מקום צמיחת השערות ומגיע עד גובה הראש. כך אומר הראש בהלכות תפילין. ואף כי נאמר בין עיניך, דורשת הגמרא במסכת מנחות דף ל"ז עמוד ב' מן הכתובים, שאין הכוונה בין העיניים ממש, אלא על הראש. אבל לא במקום הגבוה ביותר שבו, אלא שיהיו התפילין מכוונות באמצע כנגד בין העיניים. ככה בית יוסף באור החיים, סימן זך. חוזרת הגמרא לדון במחלוקת הנקמה ורבן גמליאל שבמשנתנו ובמבררת במה הם חולקים. שואלת הגמרא לימה בדרב שמואל ברב יצחק המפלגי, האם יש לומר שתנקמה ורבן גמליאל נחלקו בדברי רב שמואל ברב יצחק שאמר שיש מקום בראש להניח שתי תפילין? דתנקמה ליטלי דרב שמואל ברב יצחק אינו סובר כדרב שמואל ברב יצחק, אלא דעתו היא שבראשו ובידו של אדם יש מקום לזוג תפילין אחד בלבד, ורק זוג אחד נחשב תכשיט, ולכן התיר להציל רק אחד. ורבן גמליאל איטלי דרב שמואל ברב יצחק, רבן גמליאל סובר כרב שמואל ברב יצחק, ולכן התיר להציל שני זוגות בפעם אחת. דוחה הגמרא ואומרת לא, אלא דכולי עלמא איטלי דרב שמואל ברב יצחק, כולם מודים וסוברים כדרב שמואל ברב יצחק שיש מקום לשני זוגות תפילין על גופו של האדם, שניים על הראש ושניים על היד. ואחה בשבת זמן תפילין כמפלגי. המחלוקת בין תנא קמא לרבן גמליאל, האם שבת זמן תפילינו? לתנא קמא סבר שבת זמן תפילינו, ואומנם התפילין שמניח לקיום המצוות תכשיטן, ומשום הצלה התירו את הכנסתן, אבל לא התירו משום כך להניח יותר מזוג אחד, מפני שתפילין נוספות מלבד המצווה אינן תכשיט לדעתו של תנא קמא. ורבן גמליאל סבר שבת לאו זמן תפילינו, אבל הוא סובר שתפילין נחשבות תכשיט גם כשאין בהנחתן מצווה, ומאחר ששני זוגות התפילין מונחים במקום הראוי להם, התירו להצילם ביחד. נמצא שתנא קמא ורבן גמליאל חולקים בשני דברים. א', האם שבת זמן תפילין או לא? ב', האם תפילין שאין בהנחתן מצווה נחשבות תכשיט? וביאר הגאון יעקב שתנא קמא ורבן גמליאל קיבלו מרבותיהם שהמוצא תפילין מכניסם דרך לבישתם. תנא קמא שסבר ששבת זמן תפילין, הוא סבר שהתם שהתירו להצילן, ומכיוון שגם בלא צורך הצלה מניחן בשבת, ולכן לא התירו את ההצלה לכפי מצוותן ולא יותר. ורבן גמליאל שסבר ששבת אינה זמן תפילין, הבין מתוך דברי רבותיו שהתירו בהצלת התפילין שהן נחשבות תכשיט גם שלא בזמן מצווה ולא במקום מצווה, שהרי שבת אין בהם מצווה. ואין בהצלת שני הזוגות איסור בל תוסיף לדעת רבן גמליאל, כי מאחר שאין כלל מצווה בהנחתם בשבת, אין כאן איסור בל תוסיף. ואף לדעת תנא קמא ששבת זמן תפילין, לא הייתה לחכמים מניעה להתיר הצלת שני זוגות מצד האיסור שבל תוסיף, משום שיכולים היו לומר שהמצילן לא התכוון לשם מצווה, וכך לא היה עובר על בל תוסיף. ובאופן נוסף מפרש רשי על פי ביור המערשה, שאין צורך לומר שחולקים רבן גמליאל ותנא קמא אם תפילין הם תכשיט, אלא לדברי הכל התפילין נחשבות תכשיט גם כשאין בהנחתן מצווה, ונחלקו רק עם שבת זמן תפילין. דעת תנא קמא שהנחת התפילין בשבת היא מצווה, אסור להציל בשבת יותר מזוג אחד, כי יעבור בזוג הנוסף על איסור בל תוסיף. ועוד שאיסור זה אף מחשיב את התפילין למסע, ולפיכך יעבור גם באיסור מלאכה בשבת. אבל לדעת רבן גמליאל, מאחר שאין כלל מצווה בהנחת תפילין בשבת, אין כאן איסור בל תוסיף, כל עוד שאינו מתכוון לשם מצווה, והתפילין אינן אלא מלבוש, ולכן מותר להניח שני זוגות. ומאחר ששבת אינה זמן תפילין, נחלקו הפוסקים בעניין דין מוקצה בתפילין. לדעת הרמה באורח חיים סימן שינחי צעיף דלת, הם נחשבות כלי שמלאכתו להיתר ואינן מוקצה. לדעת המגן אברהם והתז, יש לדונן ככלי שמלאכתו לאיסור ואסור לטלטלן. גם לשיטת הסוברים שהם מוקצה, איסור טלטולן נדחה במקום שיש לחשוש לביזויין. ואף מחשש שמה ייפלו או ייגנבו. ככה ביור הלכה בסימן למד א' בשם הפרי מגדים. מפרשת הגמרא את מחלוקתם של תנא קמא ורבן גמליאל במשנתנו באופן נוסף. היא באה איתה אם תרצה תוכל לפרש באופן אחר דכולי אלמא תנא קמא ורבן גמליאל מודים ששבת זמן תפילינו. וכן הם מודים שכאשר אין בהנחת התפילין מצווה אינן נחשבות אין תכשיט. ואחה במצוות שיחות כוונה כמפלגי. מחלוקתם היא האם בשביל לקיים מצווה צריך להתכוון לשם מצווה. כלומר, קודם שמתחיל אדם בעשיית מצווה צריך להתכוון לצאת ידי חובתו בעשייתה, ואם לא התכוון לא יצא ידי חובתו. וגם לדעת הסובר שאין צריך כוונה, היינו שיוצא ידי חובתו גם בלי כוונה. אולם גם לדעתו צריך אדם לכוון כדי לקיים מצווה מן המובחר. כמו שאמר רב אליעזר בן צדוק, עשה דברים לשם פועלם, במסכת נדרים בדף סמך ב' עמוד א', ולא יהיה מאותם שנאמר עליהם, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. כך מסביר בביור הגר"א. ומלבד כוונה זו יש כוונה נוספת, וכוונת הלב למצווה עצמה, וכגון בברכת המזון לכוון ליבו למה שמוציא מפי ולא לערער אז בדבר אחר. אבל בכוונה זו אין מחלוקת, ולדברי הכל לכתחילה צריך לכוון, ובדיעבד יצא ידי חובתו גם בלי כוונה. כך המשנה ברורה בסימן סמך, סעיף קטן ח'. אם כן, תנא קמא סבר שכדי לצאת ידי חובה באי כוונה צריך כוונה, ולכן מכל מקום אסור להציל בשבת יותר מזוג תפילין אחד, משום שאם יתכוון לשם מצווה יעבור באיסור בל תוסיף על הזוג הנוסף. ולפי התירוץ הזה אדם עובר על איסור בל תוסיף רק אם הוא מתכוון לשם מצווה בין לדעת תנא קמא ובין לדעת רבן גמליאל. ובייר האגרות משה באורח חיים, חלק א' סעיף י"ד, בטעם הדבר, לפי השיטה שמצוות צריכות כוונה, שעניין איסור בל תוסיף הוא שלא להוסיף על מצוות השם. ולכן רק העושה מעשה שהוא הוספה על דבר השם עובר באיסור הזה, דהיינו המשנה ומוסיף דבר מצווה ולא המוסיף מצווה חדשה. ומאחר שאינו מתכוון למצווה, אין כאן הוספה במצווה, שהרי אינו עושה עכשיו שום מעשה מצווה. ואם לא יתכוון לא תהיה כאן מצווה כלל, ועל כן שני הזוגות לא יחשבו תכשיט אל המסע. ורבן גמליאל סבר שבשביל קיום מצווה לא באי כוונה, אין צריך כוונה, אולם על איסור בל תוסיף עוברים רק בכוונה. ולכן לדעתו צריך אדם להציל שני זוגות. ואף שכוונתו היא להצלה ולא למצווה, מכל מקום גם בלי כוונה, הרי הוא מקיים מצווה באחד מהזוגות ושניהם נחשבים תכשיט. משום שעל כל אחד מהם יש לומר שהוא זה שמקיים בו את המצווה ואינו עובר באיסור בל תוסיף. בזוג הנוסף משום שאינו מתכוון לשם מצווה. וההכרח שלפי תירוץ זה לדברי הכל תפילין שאין בהנחתה מצווה אינן תכשיט, ומשום שאם תכשיט הן, יהיה קשה על תנא קמא מדוע לא יאמר כרבן גמליאל שלא יתכוון לשם מצווה ויוכל להציל שני זוגות. כותב רש"י שליבו מגמגם בפירוש הזה, ונראה לו לגרוס להפך, שתנא קמא סובר שמצוות אינן צריכות כוונה, ורבן גמליאל סובר שצריכות כוונה, ולדברי הכל תפילין נחשבות תכשיט אף שלא במקום מצווה, ועל כן שני זוגות התפילין נחשבים תכשיט. לפיכך, מאחר שלשיטת תנא קמא מציל התפילין יקיים את המצווה, גם אם לא יתכוון לשם מצווה, הוא גם יעבור על בל תוסיף אם יניח שני זוגות בלי כוונת מצווה, הואיל ועושה כן בזמן המצווה. והביאור בזה הוא, שלפי השיטה שמצוות אין צריכות כוונה, הרי מעשה בלי כוונה הוא מעשה שלם של מצווה, וכשהוסיף על המצווה מעשה נוסף, הרי הוסיף במצווה. ולכן אוסר תנא קמא להציל יותר מזוג אחד, אבל רבן גמליאל סובר שבלי כוונה אין מקיימים את המצווה, ולכן גם לא עוברים על בל תוסיף בלי כוונה. והטעם, משום שלשיטתו המעשה לבדו, אינו אלא חצי דבר, והואיל והמצווה אינה מתקיימת אלא בצירוף מעשה המצווה והכוונה לשם המצווה. לכן המוסיף על המצווה בלי כוונה דומה לעושה אותה שלא כהלכתה, שאינו עובר משום בל תוסיף. כגון הישן ביום השמיני עצרת, בסוכה פסולה שאינו עובר בבל תוסיף, משום שהסוכה אינה כשרה, ועל בל תוסיף עוברים רק שהסוכה כשרה. ובטעם החילוק בין קיום מצווה לעבירת בל תוסיף לדעת רבן גמליאל יש לבאר שאנחנו מחשיבים מעשה מצווה שנעשה בסתם כנעשה לשם המצווה. מפני שזהו סתמו של מעשה מצווה, ולכן אף אם המקיימה לא התכוון לכך, מעשהו מצד עצמו מצווהו, ויצא ידי חובתו. כאין מה שאמרו במסכת זבחים בדף הראשון בקורבנות שהכוונה מצד המקריב אינה מעכבת, ואף אם לא נשחטו בכוונה לשמם כשירים, משום שהם מיוחדים ועומדים להיקרב לשמם, ולכן ההקרבה נחשבת מעצמה לשם הזבח גם ללא כוונת המקריב. אולם מעשה מצווה שנעשה עם תוספת, אין להחשיבו למעשה מצווה מצד עצמו. ולומר שכיוון שהוסיף בעבר בבל תוסיף, שהרי מעשה כזה הוא עבירה ולא מצווה, ואין לומר שבסתמו מצווה הוא, ולכן אם לא יתכוון לשם מצווה, אינו עובר בבל תוסיף. כך מסביר השפת אמת. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף צדי ה' במסכת עירובין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לרב, מה הדין באכסדרה לעניין סוכה? שאלה שנייה לשמואל, האם הלכה כרבי יהודה בן נפרצה החצר? שאלה שלישית, האם מערבים למבוי המפולש? שאלה רביעית, מה הדין במוצא תפילין לרשות הרבים? לא בצוותים ולא במקום סכנה. שאלה חמישית לרבי מאיר, שבדלקה יכול ללבוש כל מה שיכול בכדי להציל, מדוע בתפילין אינו כן? השאלה האחרונה לתנא קמא, ששבת זמן תפילין, מדוע יכול ללבוש רק זוג תפילין אחד? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חפאי בחשוון תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף צדי ה', הדף הפותח את הפרק העשירי במסכת עירובין, הפרק החותם את המסכת בסייעתא דשמיא ענקית. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שישי, חבב וחשוון, ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה ושבת מברכין את ראש חודש כסלב תשפ"א, הבא עלינו על כל בית ישראל לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. ונלמד כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה שני דפים, דפים צדי ו' וצדי ז' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מי נותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.